היי לישי.
היי רות, מה שלומך?
אני מרגישה מצוין, ואתה?
בסדר, גמור אפילו, כן? מסתכל עלייך, פתאום רגע, אמרתי עצמי, בוא נחשוב, זה הכל תקין, כן? יאללה, בוא נתחיל.
יופי, חוץ מזה שמאוד חם, הכל תקין.
זהו, חם. אז מה
עושים? בוא נתחיל. אנחנו הולכים לדבר היום על דימוי גוף ועל משיכה מינית.
וואו, עם כל החום והזהב והדימוי גוף, כבר יש לי המון סיטואציות מאתגרות, אבל אני איתך. אז מה הרעיון?
אז בואי נתק רגע את החום מהדימוי גוף, ונתייחס לדימוי גוף ככה לאורך כל 365 ימים בשנה, ולאו דווקא עכשיו לסוף יולי. אז אנחנו מדברים על דימוי גוף, ואני רוצה לדבר עליו דווקא בהיבט של המשיכה המינית, ולנסות להבין, קודם כל, אני חושבת השאלה הגדולה, מה מגדיר דימוי גוף? כאילו, מי מחליט מה יפה? איך אנשים מעצבים לעצמם תודעת יופי בראש?
וואו, זו שאלה ממש קשה. אני אסביר.
למה?
אני אסביר, כי אני חושב שהיא בנויה מהמון דברים. אם אנחנו נגיד מסתכלים, ואני למדתי את תולדות האומנות פעם, אז אתה רואה שפעם נשים שהיו מלאות והיו לבנות והיו עגלגלות וכאלה, הם נחשבו לנשים עשירות, שהן לא נמצאות בשמש, וזה הפנאי שלהם, הן לא צריכות לעבוד בשדה, והן מדושנות, הן אוכלות טוב, זה המושא, היופי. סתכלי על מרי אנטואנט, סתכלי על כל מיני נשים כאלה שציירו כל הציירי הרנסנס או דברים כאלה, והם לאדם תמיד יש את השפחה הזאת, השחורה, הצנומה, הדקה. קחי היום ותראי את זה שזה בדיוק הפוך. אם את בשמש ואת משוזפת והכל, אז יש לך פנאי ללכת לים. ואם את רזה, אז אולי יש לך כסף לאכול בריא או לעשות ספורט או להשקיע אפילו בטיפולי אסתטיקה, או לא יודע איך קוראים לזה, ניתוחים וכל הדברים האלה. אני חושב שחלק מהדברים האלה הם עניינים סביבתיים, סביבתיים בעיקר.
זאת אומרת, התרבות שלנו היא זאת שמכתיבה את האידיאל של היופי, גם של נשים וגם של גברים כמובן.
בוודאי, מי קבע שנגיד הם, וזה גם דברים שהם בביוריסטים, לא רק, זה הדבר השני. למשל, יש מחקר של פרופסור ישראלי שמצא שככל נגיד אצל הזכרים, בטבע, עזבי את הבני אדם, ככל שהזכר יש לו, יקרא לזה עקרון ההכבדה, הטווס, יש לו הרבה נצות. אז הוא בעצם אומר, זה כמו אני הלוחם שיכול ללכת 250 קילומטר עם כל הציוד על הגב, אני חזק. בואי תבואי אליי, וביחד נביא צאצאים, כי אני יכול לשמור, כי אני יכול לפרנס. אותו דבר, את יודעת, בשנות ה-80, הבריאים, השריריים, הספורטאים, במשך הזמן זה השתנה לחנונים, אלה שיודעים להביא את הסטארט-אפ האלה עם המשקפיים.
לא חשבתי על זה.
זאת אומרת, העולם
נמשכת אליהם.
העולם, אני חושב שהוא משתנה בהתאם. זאת אומרת, אם לצורך העניין,
בהתאם למה שמביא לנו כסף, בעצם אתה אומר?
אני חושב
שהדימוי גוף קשור לכסף?
לא, אני חושב שזה עניין של ביטחון. כמו שנגיד נשים רוצות מאוד להרגיש בטוחות שיש להם בן זוג שיכול לדאוג להם, לפרנס אותם, לדאוג לצאצאים שלהם, זה משהו שהוא מאוד מאוד טבוע בהן. אז אני אומר, אם פעם זה היה הספורטאי, או מי שהיה יכול לעשות הרבה כסף בעל עסקים, היום זה יכול להיות איזה חנון כזה, צפלון, שיכול להביא מכה של הסטארט-אפ.
כן, אני מסתכלת על זה בהיבט המיני, ואני אומרת, האם התרבות שלנו יכולה בסופו של דבר להכתיב לנו את הדימוי גוף? אני מבינה למה היא מכתיבה בצורה כזו או אחרת, ואתה אומר, היא מכתיבה בהתאם לתנאי השטח. אם היום אנחנו תופסים הייטקיסטים, שעם הבטן שלהם קצת ורדה כזאת, וככה הם לא חשופים לשמש, והם יושבים הרבה שעות מול מחשב וכולי.
והם דואגים לטסט.
גברים שהם יותר סקסיים, יותר מושכים, יותר ככה אנחנו כוספים אליהם, ונשים שהן דקות, ארוכות ושזופות, כמו שאמרת, צנומות מאוד. התכתיב האופנתי הזה מכתיב את האידיאל יופי. ומצד שני, אני שואלת אותך, הרי משיכה מינית היא משהו טבעי ופראי. היא לא משהו שאפשר להכתיב אותו. או שכן, זאת שאלה גדולה. האם אנחנו נמשכים מינית לגברים ונשים שנראים כמו אידאל היופי שנמצא בתרבות שלנו כרגע, או שהמשיכה שלנו היא הרבה יותר פנימית, הרבה יותר ראשונית, הרבה יותר עם המוח הלא מעולף, זה שלפני 5,000 שנה, המוח השורד, הישן, ומה קורה שם בפער הזה? הרי במוח הישן, אישה נמשכת לגבר שיכול להתרבות, שיכול לעשות לילדים, מסכים איתי?
שיכול להגן עליה, יכול לדאוג לצאצאים שלה, יכול לייצר לה ביטחון.
בדיוק. זה הדרך שלה להימשך לגבר. במוח הקדום, גבר יימשך לאישה שיכולה להיות אימא, שיכולה לגדל את הילדים שלו, שיכולה להיות עוגן ביתי משפחתי, כזאת שיש לה ידיים אבות שיכולות לבשל בצורה מסוימת, יש לה אגן רחב שיכולה לשאת את התינוקות שלה, יש לה שדיים גדולים, רחבים, מלאים בחלב, למרות שזה לא קשור אחד לשני.
כן, זהו, סליחה, סבתא שלי, אבל אפשר לספר על זה שכאילו היא ראתה ואמרה, איזה יופי, כאילו אישה שהיא מלאה, אז יש לה אפשרות, ולך תסביר, סבתא, המחקרים כבר מזמן לא שם, אבל כן. איפשהו שם, אנחנו עדיין שם.
אבל אני מדברת על התפיסה של המוח הישן שלנו. ומאידך גיסה באה התרבות, וכל פעם משתנה, וכל פעם משנה את התכתיבי אופנה, ולפיהם בעצם אנחנו נמשכים מינית בצורה כזו או אחרת, אבל המוח הלא מעולף שלנו עדיין נמשך מינית בצורה מסוימת לסוגי... מה קורה בפער הזה? בפער הזה בין איך שהגוף שלנו רוצה את המשיכה בטבע שלו, לבין התרכתיב של עכשיו, של המשיכה המינית שהיא תרבותית, אופנתית. האם זה לא... הופך אותנו לרצות בני זוג, או להימשך מינית למישהי או למישהו, רק בשביל להעלות את הערך העצמי שלנו?
וואו, זו שאלה טובה.
נכון, ואני אשאל אותך את שאלה, ולא דיברתי איתך על זה קודם, ואולי יהיה לך קצת קשה עם זה, ואני מצטערת מראש, אבל השארתי את זה בכוונה לפודקאסט.
הרבה הפתעות יהיו.
לא, לא הרבה, זאת הפתעה אחת, אבל תן לי רגע לשאול את השאלה.
כבר שנייה, אבל שאלת שאלה.
כן, אבל היא מתחברת מאוד.
אוקיי, בבקשה. חשבתי שאני צריך...
ביום שבת האחרון, הגיעה לפה חברה, וישבנו ככה ודיברנו, ודיברנו על גירושים, ועל מערכות יחסים, ועל דייטים, ועל היכרויות, היא בדיוק נמצאת בשלב הזה, ואתה סיפרת לה שכשהכרת אותי, אז נורא לא התאמתי לך לחזון הגדול, בגלל המשקל גוף שלי, בגלל איך שאני נראית. קודם כל... אני יכולה להגיד שהסתכלתי עליך במבט כזה ואמרתי כאילו, אוקיי, לישי, רק עכשיו אני אמורה לשמוע את זה, בואך 5+ שנים לתוך המערכת יחסים שלנו, לא אמרת לי שבהתחלה הרמת עליי גבה בגלל המשקל שלי, עכשיו אני תופסת את עצמי כאישה יפהפייה שנראית מדהים, אין לי טיפת מחשבה על זה שגבר רוצה או לא רוצה אותי בגלל המשקל שלי, ואז בא איזה לישי שיושב שם כבר 5 שנים ואוהבת איך שאני נראית לפחות מאיך שאני תופסת את זה, מספר לי כמה אני יפה כל הזמן, ואומר לאישה אחרת שלא התאמתי לו לרשימת הקניות ומה הוא היה עושה עם זה, ופתאום הבנתי שיכול להיות שלא התאמתי לערך שהיית רוצה שהחברה שלך תראה אותה בו. מה יש לך לומר על זה, לישי?
וואו, אחרי כזה מניפסט וכזה כתב האשמה קצת קשה לי. אז אני אגיד את זה בעדינות. אני חושב שאת לא תמיד מקשיבה ובזהירות פה על הציוד באולפן. אמרתי, כשאחרי הגירושים שלי שהיו מאוד מאוד מאתגרים, יצאתי, הכרתי, הייתי עם כמה בקשר, והדברים לא הסתדרו לי, וראיתי שאני עושה הרבה דברים שמה שאני מכיר. ואז חבר טוב שלי שאת מכירה אותו, וגם איזה סדנה שהלכתי לה, וגם איזה מטפלת, היא אמרה לי, לישי, אתה פועל לפי מה שאתה מכיר. זאת אומרת, לצורך העניין, בוא נסתכל כרגע על מוצרי מזון, נגיד מוצרי חלב, הם חטיפים, את יודעת, יש לך את הביסלי ויש לך את הבמבה, מקסימום כבר המציאו מעורב, ביסלי, במבה וקבוקים כאלה, או משהו כזה, אבל זה עדיין אותו מוצר.
אוי, זה דוחה.
אני מצטער. אבל אז היא אמרה לי את הדבר הבא, מה אתה באמת רוצה? מה אתה באמת רוצה? ואז ישבתי עם עצמי. זה היה לי נורא קשה, אני אפילו לא התחלתי, לא הייתי מחובר לעצמי לגוף שלי, כל הגוף שלי כאב, הייתי בתהליך הישרדות, גם עם, בתוך מאבק משפטי בגירושים, וגם עם עצמי, לא מצאתי את עצמי. ושאלתי עצמי, מה אני רוצה? ולא ידעתי. ואז לקחתי דף, ואמרתי, אני מדמיין איפה אני אהיה בעוד X שנים. איך יראה הבית שלי? אני רוצה זוגיות, לא רוצה זוגיות, אני רוצה משפחה, כן. איזה משפחה תהיה לי? מה אני מצפה שיהיה לפרטנרית שלי, בהנחה שאני רציתי פרטנרית? ואז עשיתי רשימת קניות. ואמרתי, מה חשוב לי? עכשיו, זה טיפ קטן שאני ממליץ לכולן, לכולם, לעשות. מה חשוב לי? חשוב לי שהיא תהיה אוהבת, חמה, מבינה, מכילה, תומכת בחלומות, מוכנה לרוץ איתי. שנייה.
והדגשת שם את זה שאתה לא רוצה שהיא תהיה כבדת משקל?
לא, אני אסביר. היא אמרה לי, אותה מטפלת שליוותה אותי, אל תתייחס לקופסה. תדמיין שאתה מקבל אבקת קסם, שבאבקת קסם הזאת אתה יכול לייצר משהו, כי אני בכלל לא האמנתי באותם רגעים שתהיה לי אהבה. שנייה, ובאותם רגעים לימים לא האמנתי בכלל שתהיה לי זוגיות, והייתי כל כך במקום קשה, והגעת. ואני זוכר, ואני באתי מראש מאוד פתוח, החיוך שלך עם הסמלה צהובה והנעליים אדומות הרג אותי כבר מההתחלה, והשיחות בינינו היו קולחות, ואני כאילו עשיתי צ'קליסט, וראיתי שמבחינת התכונות, הדברים שרציתי, יש שם אותך.
אבל אז אני שואלת, מאיפה מגיע המשפט הזה?
כי אני אומר...
זאת אומרת, למה בתפיסת העולם שלך, אישה, זה לא רק שלך, כן? זה כלל עולמי. זה תפיסה של הרבה הרבה מאוד אנשים. למה בתפיסת העולם שלך, אישה שמנה, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, כן? ולא יעטוף את זה מאחורי מילים יפות. אישה שמנה, אישה נמוכה, אישה whatever, לא משנה מה כרגע מפריע. או להפך, גבר נמוך, גבר קטן, גבר רזה מדי, כל מיני דברים כאלה ואחרים שבתרבות שלנו מוטמעים. למה זה בכלל אישיו? למה היית צריך להזכיר את זה בשבת האחרונה? למה זה כאילו פתח לדבר עליו?
אני חושב...
האם אתה לא נמשך לנשים שמנות?
בטח שכן.
אתה לא נמשך או כן נמשך?
כן נמשך.
נמשך. אז איך בכלל השחלת את המשפט הזה? זה מה שאני לא מצליחה להבין. עכשיו, זה לא נגדך, אלישי. אני מנסה להבין את התרבות שאנחנו באים ממנה. הרי ברור לי שהמשפט שאמרת הוא חלק מהתרבות שלנו. כאילו התנצלת על זה.
לא התנצלתי על זה. אני חושב ששם את מגיעה אולי מהפגיעות או מאיפה שאת נמצאת. אני לאותה חברה שהגיעה והיא דיברה על הקושי שלה, שיתפתי אותה מה אני עשיתי. נכון, לא עוד פעם, גם בקליט...
אני הבנתי ששיתפת אותה.
תודה. תודה שאת מקשיבה. אני אענה על כתב האישום הזה באהבה. אז אני אומר... אני גם בקליניקה וגם במפגש עם אנשים יכול לספר מה אני עשיתי, מה עבד לי, מה המקומות שאני הייתי. והרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא אמצא, אני כן אמצא. אנשים שאנחנו מגיעים אליהם במגע, גברים שאני מלווה או נשים, נשים שאת נפגשת איתם. והגיעה לפה חברה שישבה אצלנו בסלון ודיברה על הקושי שלה. ואז אמרתי לה, מה את רוצה? וראיתי אותה מגלגלת עיניים. והיא גם לפני כן דיברה, על זה שהיא לא יודעת אם הוא מושך אותה ולא מושך אותה והכל, וכבר היא אימא לילדים, ואז אמרתי לה בעדינות, סיפרתי לה מה עבד לי.
אני מבינה, אבל אני שואלת, למה הזכרת את זה?
כי עניתי לה שהקופסה לא מעניינת.
אבל למה הגדרת את זה שהקופסה לא מעניינת במשקל שלי? האם משקל זה בכלל אישיו? למשיכה מינית?
אני חושב שזה...
למה אנשים צריכים להתנצל על זה או להסביר את העמדה שלהם? אם נניח הייתי עכשיו בלונדינית, היית אומר לה, בגלל שהיא בלונדינית, לא משנה הקופסה, אם היא בלונדינית או לא, היא מצאתי את שער אהבה נפשי. לא היית אומר את זה, אתה מבין? עזוב, לישי, אני לא נגדך, אני מנסה להעביר פה נקודה מאוד מאוד חשובה.
אני חייב אבל לספר לך שבמהלך של, לשמחתי, את, תמיד אני תספר על זה שאני אחד הגברים הנראה לי בודדים בעולם שהצליח לדפוק את טינדר וכאילו למצוא מהר. אבל אני זוכר שאת היית השלישית שהקשתי עליה, או רביעית, שאח שלי פתח לי את הכרטיס. ואני יכול להגיד שהשנייה, אחת לפנייך או שתיים לפנייך, כתבה שמה כך וכך פרטים מה היא מחפשת, והיא אמרה, מעל 1.75 מטר. זאת אומרת, לצורך העניין, כן, אני עונה לך, אני חושב שמבחינה חברתית, תדמיתית, או העדפה אישית, יש אנשים שיש להם העדפות, יש אנשים שיעדיפו צורה חיצונית, וזה בסדר, יש אנשים שיעדיפו גודל חזה, גודל ירך, צבע עיניים.
אז אני שואלת, למה? איך זה התקבע בתרבות שלנו, שיש דברים שהם יותר יפים ופחות יפים? למה אנחנו האם אנחנו נמשכים לבני המין השני, או לבני אותו מין, לא משנה, בגלל איך שהם נראים, כי זה מה שהגוף שלנו רוצה, או כי ככה החברה מכתיבה לנו? אני חוזרת לשאלה הראשונה ששאלתי.
אני חושב שזה המון גורמים, וזה יכול גם להשתנות על פי החיים, בתקופות מסוימות, ברגעים מסוימים, זאת אומרת, לצורך העניין, כל מי שהיה בפרק ב' יודע טוב מאוד שיש דברים שהוא מפרק א' לא יעשה. ואם יש תכונות או דברים שהוא ראה, הוא ייזהר מהם.
אני לא מדברת על תכונות, אני מדברת כרגע נטו על גוף.
שנייה, שנייה. ואני חושב שבן אדם או בת אדם הם מארג שלם. אין אדם לא יפה, בעיניי, בתור צלם, או בתור מישהו שעושה גם ורואה ומטפל באנשים ומסתכל עליהם. אין דבר כזה. אבל היכולת הזאת זה להבין שהבן אדם הוא 100%. אז חלק מזה זה הנראות שלו, שמושתתת על גובה משקל.
אתה נותן לי את התשובה כבר. אני שואלת אותך שאלה אחרת, לישי. ואולי אני אשאל רגע את עצמי, ואני רוצה לדבר על זה דווקא.
למה? כי זה ככה נולדנו. כי זה
לא
ככה
נולדנו חינכון. ככה. זה בדיוק העניין. נולדנו עם טבע מסוים. נולדנו עם טבע שבו אישה רוצה שהגבר שהיא נמצאת איתו, היא נמשכת אליו לפי הריח שלו. היא נמשכת אליו לפי היכולת שלו לדאוג לה, לתת לה ביטחון. גבר נמשך לאישה לפי הריח שלה, קודם כל. לפי החיוך שלה, לפי המבט שלה, לפי היכולת שלו לדעת שהיא נאמנה לו, שהיא שייכת לו, שהיא שם בשבילו. מסכים איתי? אלה גם, הדברים שמושכים גם, גבר באישה בצורה גם, הטבעית שלהם.
גם, אבל לא.
אז איך יכול להיות שגבר יימשך לאישה אם יש לה בטן שטוחה או לא? האם זה משהו נרכש, התרבות שלנו השרישה בנו?
אני מאמין שכן.
כל כך עמוק, ואפשר לשנות את זה. בוודאי. הרי טבע מאוד קשה לשנות. מסכים איתי?
בוודאי, ולכן התרגיל הזה שדיברתי עליו, של לכתוב את, זה ניסה היה תרגיל בלנסות לשנות את הקופסה החיצונית הזאת. זה היה הרעיון, זה האסנס. אולי משם הייתי צריך להתחיל. ולהסביר, אני כן מאמין שהחברה שלנו היום דוחפת אותנו לכל מיני נורמות. לנורמות של נשים בלי צלוליטיס, של נשים בלי שערות על הרגליים או בכל מיני מקומות. וסתכלי למה קורה שאנחנו הולכים לים. מה? כולם נולדו חלקות? כולם נולדו חלקים? התשובה היא לא. זה עניין תרבותי. אני יכול להגיד לך כמישהו שהיה סעיר והייתי עם מישהי, היא אמרה לי, תקשיב, אתה קצת דוב גריזלי בעבורי. זאת אומרת, זה היה נורא משפיל. תחשבי על סיטואציה אינטימית, אתה בלי חולצה, וכאילו, מסתכלת עליי באיזה שטיח. עכשיו, זה לא היה משהו שהיא ראתה לפני כן, כן? כי הייתי עם חולצה, פעם ראשונה שהייתי בלי חולצה. תחשבי מה זה עושה לך, או מה זה עושה לכל אדם. ואני אומר, הדברים האלה לצערי, כן, נכנסים. ואותו תרגיל, ופה אני מסיים, שעשיתי, מה חשוב לי, עזר לי לנקות את הרעשים האלה מסביב. אבל זה רעשים שקיימים על פי כוחות שוק, זה רעשים שקיימים על פי נורמות, וזה דברים שטבועים, אי אפשר להילחם בזה. זה כמו שילד קטן היום.
קודם כל, אנחנו לא רוצים להילחם בזה, אבל אפשר לשנות את זה. אני חושבת שהיום בתרבות הרשתות החברתיות, ב-15 שנה האחרונות, אולי בעשור האחרון, המדדים מאוד השתנו. אתה כבר, לפחות עולם שלי, בפייסבוק שלי, באינסטגרם שלי, בטיק טוק שלי, כן? בנשים שאני עוקבת אחריהם, אני בטוחה שיש גם פייסבוק אחר וטיק טוק אחר ונשים אחרות שאנשים אחרים עוקבים אחריהם, אבל בעולם שלי אני רואה יותר ויותר נשים שהן גדולות, שהן רחבות, שהן אפילו שעירות, שהן עם שיניים לא מצוחצחות, כאילו לבנות, אתה יודע, שעשו אותם בטורקיה בכמה אלפי שקלים, שנראות יפהפיות ומראות את הגוף שלהם ומראות את החיוביות של איך שהן נראות בלי פחד, ולאט לאט המוח שלי הסתגל לחשוב שאישה גדולה היא אישה יפה, שאישה שיש לה טלטלים היא אישה יפה, שאישה שיש לה תחת גדול היא אישה יפה. זה לא מה שחשבתי פעם, לפני 15 שנים, כשלא היה רשתות חברתיות, וכל מה שראיתי על נשים יפות היה
על התמונות על הקיר,
תמונות על הילון, או על מגזינים של האישה, או whatever. זה מאוד שונה היום. הילדים שלנו כבר נחשפים לנשים אחרות, למרות שבעולם שהוא לא המגזינים והתכתיבי אופנה, יש, את יודע, הילד שלי נחשף אליי, והוא נחשף לאימא שלי, שהיא אישה יפהפייה, והוא נחשף לאימא שלך, שהיא אישה יפהפייה, והוא נחשף לאחותי, והוא נחשף למורה שלו, שהיא אישה מהממת. את יודע מה אני חושבת על היופי שלה? באמת, יש לה שיער כסוף ורווח בשיניים, והיא אחת הנשים הכי יפות שאני מכירה, המורה של הבן שלי. והוא נחשף אליה, והוא חושב שהיא יפה, כי אני מספרת לו כמה היא יפה, או אני מספרת לו כמה אני יפה, והוא רואה כמה אני אוהבת את עצמי. אבל זה לא היה ככה. ברוב
רות,
הזמן
אני חושב שאת מיוחדת. ואני חושב, רות, שזה תנועה מבורכת. ואני חושב שעצם זה היום, גם העולם השתנה. אבל אני יכול להגיד לך, בתור מישהו שהסתכל עליו מהצד, שחקר דימויים של תקשורת, בתקשורת של נשים, הם באוניברסיטה, כן? לא סתם היום יש את החוק הזה שבעצם מציין שנעשה שימוש בפוטושופ, ומחייבים היום דוגמניות לעמוד בכללים של בריאות, של מסת גוף. אנחנו היינו במקום אחר, אני מקווה שהמטוטלת הזאת תיקח אותנו כחברה למקום אחר. לצערי רות, זה עדיין לא עובד ככה. ואת יודעת איך אני יודע את זה? אני יודע את זה כי אני נמצא באיזה פורום עם איזה כמה גברים. והיה שם אחד שאומר לי, אני נמוך, וגם אמרתי לו, גם אני נמוך, וצחקנו. ואז הוא אומר לי, כן, אבל בטינדר, כולם שמות לי איזה מגבלות גובה. אני מבין אותו. כי גם אני פעם הייתי מחפש נעליים עם סוליה גבוהה.
שתגביא אותך? אני כן. לא שמה לב לגובה שלך.
אני מבין.
כי מבחינתי אתה איש ממש גדול. ככה אני תופסת אותך בראש שלי. הכתפיים שלך רחבות, יש מקום לגוף שלי ולראש שלי לשים כתף. אני מרגישה את האנרגיה שלך שהיא רחבה לי. אני לא זקוקה לגובה שלך, אז אני משקפת לך כאישה.
אבל את אדם אחר, ואת זוכרת שאמרתי לך, מה ברשימת הקניות, מה אני מחפש, זה בדיוק מה שחיפשתי.
אבל אני שואלת אותך, אני שואלת בכלל, אני שואלת את השאלה הזאת. הדימוי הזה, שבו אנשים עדיין מסתכלים על נשים שאין רזות, שאין מתוחות, שאין להם קמטים, שאין להם קמטי הבאה, שאין להם צלוליטיס, שאין להם תפרים של אחרי ניתוח קיסרי, של whatever, כן? כל הדברים האלה. ומבחינתם הם אידיאל היופי. זה לא בהכרח אומר שהם נמשכים אליהם מינית. צריך להתחיל לשים לב לזה. אני מזמינה כל אחד ואחת שמקשיבים לפודקאסט הזה, לשים לב לאן הם ממשכים מינית, מה מושך אותה מינית, מה מעורר את הנרתיק שלהם. האם מעורר את הנרתיק שלך גבר חטוב עם קוביות, או האם יש תנועה בנרתיק שלך כשאת מסתכלת על מישהו והריח שלו מטריף אותך. גם אם יש לו בטן בירה כזאת, היא קטנה וחמידה.
והוא מקריח עם משקפיים.
כן. להתחיל לשים לב מה מעורר את איבר המין שלך, מה מזרים לשם תחושות.
זה דבר מופלא, ואני אומר עוד פעם, הרבה פעמים גם כן, אנשים, אני חושב שחלק מהמשיכה המינית, זה גם בסיטואציה שהם נמצאים. כי אנחנו מכירים את זה, שאנחנו נמצאים בטוב, ונעים לנו, ואנחנו אוהבים את עצמנו, אוהבות את עצמנו, אז העולם מחייך אלינו. אז מתחילים איתנו, אז אנחנו מקבלות איזה מחמאה נחמדה, איזה חיוך, איזה יופי, וזה יכול להיות דברים קטנים כאלה, כמו איזה מוכר שאומר, את יודעת מה, יאללה, גם הבורקס הזה עליי בכיף, תאכלי, תהני, בכיף. ואת רואה, מישהי שאוכלת בורקס והיא מדהימה, וכיף לה, וטעים לה, וכל סביבות הפחממות מאושרות לה, והכל טוב. ויהיו כאלה שיגידו, איזה יפה, ויגידו שכאילו, מה את אוכלת, וזה כבר עניין אחר.
זה לא משנה מה יגידו מסביב, זה משנה מה היא מרגישה באותו זמן.
משנה מה קורה בפנים, וזה...
האם היא מרגישה שנעים לה וטוב לה בתוך הגוף של עצמה, או לא?
וזה הזמן לעבודה הפנימית. ואני אומר עוד פעם, אני ממש ממליץ בחום לכל אחת ולכל אחד שבאמת שואל את עצמו או את עצמה, מה הם רוצים? קחו נייר, תרשמו מה אתם אוהבים בכם, מה הייתם רוצים שבין בת הזוג שלכם יהיה, וזה מה שיכול אולי באמת לנקות את הרעשים האלה, כי אנחנו מוקפים ברעשים האלה כל הזמן.
אני יודעת, אני פוגשת נשים ש... אתה יודע, יצאו, אני קוראת לזה ככה, אבל אולי זו מילה קצת לא יפה, יצאו לשוק הבשר שוב פעם.
של הגרושות.
אחרי גירושים. או נשים, כן, בעיקר אחרי גירושים, כי כשאנחנו צעירות, וזה מדובר גם בגברים, יש פחות אישיוז אולי עם הגוף.
לא, ממש לא, אני פה יוצר חוצץ. עשינו סקר באותו פורום שאני נמצא בו, ומסתבר שדימוי גוף של גברים נמצא בדיוק, ואני יכול להגיד לך, קבל עם עד ופודקאסט, גם אני, לפני שהכרתי אותך, התחלתי קצת להתאמן, רציתי כאילו לשדרג את עצמי כדי להיות קצת יותר, מה שנקרא, כמו שאתה מוכר אוטו, לתקן את הצבע, להבריא.
וכל זה כדי להכיר אישה, לא כדי להיות בריא יותר,
לא,
חטוב יותר.
לא עניין אותי בזה, אני חולה על הלחם שאת הכנת ועל ארוחות השחיתות הטעימות שלנו, אבל אני, שהיו לנו בהתחלה. בלבלת אותי אפילו, רק נזכרתי בלחם הטעים שלך. אני ממשיך. ואני אומר, עשיתי את כל זה כדי להיות, כמו שאת אמרת, הבשר, הסחורה שאפשר לשים אותה על המדף, על הנראה טוב. תסתכלי על הרשת שלנו. את אומרת, נכון, יש מלאות, יש ככה. כמה אבל נראות באיפור טבעי? כמה? כמה כאלה בלי פילטרים? את יודעת שאני קראתי על זה, שתעשיית הפילטרים של האינסטגרם והרשתות החברתיות, זה עסק, זה פשוט... חלק מהמון, המון, המון דאטאבייס, והמון דברים שהרשת משקיעה בו. זאת אומרת, אנשים גילו באופן טבעי שקל יותר לשים פילטר, מאשר ללכת לרוץ 4.5 שעות על הליכון.
זה זה, תבין מה מחדירים לנו למוח. ממש כאילו יושבים על התודעה שלנו ואומרים לנו איך לחשוב שאנחנו יפים ואיך לא. זאת אומרת, כשאני קמה בבוקר, אני אישה יפה, את מסכים איתי? אני כן. כל מי שאני, בלי להתאמץ, אני לא עושה איזה משהו כדי להיות יפה. ככה נולדתי, זה הגוף שחננו אותי בו, אלה הפנים, אלה העיניים, אלה השפתיים, אלה האף. אני יכולה לפעמים להדגיש את השפתיים עם איזשהו עוד מגניב, אני יכולה לפעמים להדגיש את העיניים שלי עם איזה כחול מתחתם, עם איזה עיפרון שלא משנה באיזה צבע. אבל בסופו של דבר, אלה הנתונים שלי. זאת אומרת, אם אני לא אלך ועשה איזשהו ניתוח אף, או ניתוח שפתיים, או אמתח את העפפיים שלי, חזה, אני נראית כמו שקרה. שאני נראית, או השדיים שלי, בטח עכשיו כשהן מניקות והן ככה יותר מגיעות למטה מאשר למעלה. ועדיין אני מסתכלת עליי, ואני חושבת שאני אישה יפה, ככה הראש שלי. אבל לקח לי לאמן את התודעה הזאת שאני יפה במשך שנים רבות. אני חושבת שגם המערכת יחסים שלי איתך עוזרת לזה מאוד, כי גם האדם שנמצא מולי, שהוא אתה ברוב הזמן, מספר לי שאני יפה, ואני יודעת שאני יפה. אני יכולה להגיד שלפני שבועיים, אם אנחנו חוזרים שבת לפני שבועיים, ולא לשבת האחרונה, היינו אצל אח שלי, זוכר את זה? Mm-hmm. והוא ככה הריץ מלא מלא תמונות שלנו בעשור האחרון, ויש שם תמונות שלי בחמש שנים האחרונות, כשאני 40 קילו יותר מעכשיו, ואח שלי התגלגל מצחוק, וגם הוא איש גדול מאוד, התגלגל עליי מצחוק, כי הוא עדיין בתפיסה כנראה של אישה שמנה מאוד, יש בה איזה משהו שהוא מעורר גיחוך, או מעורר צחוק, או מעורר מבוכה. ואתה הסתכלת, כזה חצי מנמנם אפילו. הוא אמר לך, היי, לישי, תראה, תראה אותה. ואמרת, איזה אישה יפה יש לי. במינים האלה, והמשכת לנמנם, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד טבעי. ואני חושבת שהמקום הזה, שבו יש מולי תמיד אדם שרואה את היופי שלי, לא חושבת שהסתכלת עליי אי פעם ואמרת לי שאני לא יפה. אולי כשהכרנו, היה לך יותר קשה עם הגוף שלי, אבל זה לא בגלל שאתה לא נמשך אליו. זה בגלל שאולי הערך העצמי שלך הרגיש נמוך יותר, שאתה יומצא עם אישה שהיא לא לפי התכתיבים האופנתיים שלך, אני מצטערת. יכול להיות שזה קשה לך לשמוע את הדברים האלה, אבל ככה אני מבינה את זה. אבל אל תוך השנים ואל תוך רשימת המעלות ואל תוך ההתאהבות, אתה בכלל לא זוכר את הדברים הפחות יפים או יותר יפים שלי, אלא רואה בי רק את היופי. וגם אני, עם השנים ועם הזמן ועם הביטחון ועם הנוכחות ועם האהבה העצמית, לומדת כל יום עוד ועוד, ואני יכולה להגיד שאני היום במקום מדהים במקום הזה, מרגישה שהעבודה נעשתה כביכול, שאני מרגישה אישה יפה.
סיימת?
לא.
כבר, שני דברים שהם מאוד 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 חשובים, וסליחה שאמרתי את זה ככה, אבל א', זה היה מאוד מקסים לקבל את הפידבק הזה ממך. חשוב לי אבל שתדעי שני דברים. אחד, אני רוצה לחזור מקודם, אבל תתמע, אני אעשה את זה הפוך. קודם כל, אני יכול להגיד שלא יצאתי עם הרבה נשים במשקל שלך, כי הם לא היו סביבי, כאילו, לא ראיתי אותן, את מבינה? זה לא היה על המדף. זה לא היה משהו שהכרתי, זה לא היה סוג הדברים שאתה צורך. לא ראיתי את זה, כי לא הכרתי. שתיים, וזה הדבר הרבה יותר חמור מבחינתי, כל הדבר הזה של הביקורת העצמית, ואני נתקל בזה המון, 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 המון בצילומים, ובכל מיני קליניקה או פורומים וכאלה, ואתה רואה נשים מעממות, ועם הביקורת העצמית הזאת שמחלחלת, ואתה מסתכל מהצד, ואתה כאילו לא מבין, והתחושה הזאת היא שקמים בבוקר, או קמות בבוקר, ומתחילים ביריקה על המראה, יצא לי קמת, אוי, עליתי קילו, אוי, קורה משהו, כל הביקורת העצמית הזאת מנמיכה, מקטינה, מבזה, מורידה את האנרגיה, פחות מאפשרת לנו לצמוח, לאהוב ולהתאהב.
במהלך השנים צילמנו, גם צילמת בנפרד הרבה, אבל גם הייתי שותפה לצילומים במגוון נשים, במגוון צורות, במגוון גדלים. נכון, הרוב היו נשים, תכלס. מעבר לפרויקט של הצילום שלנו, של המאווגינות, שגם שם יש סיפור, אבל נניח אותו רגע בצד, אני מדברת על הטוטל לוק, על כל מה שאישה יש לה להגיד.
ברור, הרבה פעמים נשים מגיעות אלינו.
וכולן כל כך יפות, באמת, וזה לא מתוך מקום שאתה אומר כאילו, אולי זה העין שלך שיודעת להוציא אישה יפה כל כך מאחורי המצלמה.
או, כבר עכשיו שווה לחזור לפודקאסט, איזה כיף, תמשיכי, כן?
אין, אתה מת על מחמאות. איך שאני מתחילת אותך מחמאות, אתה מחייך ונרגע.
לא, אני אסביר. את זוכרת שדיברנו על זה שכל הזמן מורידים אותנו, אומרים לנו, אתה נמוך, את קטנה, את שמנה והכל. אז תנו מחמאות, כמו שאת אומרת, את תמיד מספרת שאת נותנת מחמאות לעצמך, אני נותן לך מחמאות, את נותנת לי מחמאות. תחיו אתן ואתם בעולם של מחמאות.
נכון, תספרו לכם שאתם יפים. תספרו לכם, זה אפילו אם את משקרת. זה לא משנה בכלל.
לא נכון, אני לא משקרת.
לא, אם את חושבת שאת משקרת, כי הרי לפי התדמית החיצונית של הטלוויזיה ושל הפרסומות ושל מה שזה לא יהיה, בעצם את לא יפה. אבל בואי, תעמדי מול מראה ותשקרי, בסדר? נכון, אני לא יפה לפי השלט באיילון, אבל אני עכשיו יבוא ואספר לעצמי כמה אני יפה. אני אגיד לי שאני מהממת, אני אספר לי איזה שפתיים מורסות יש לי, ואני אספר לי איך העיניים שלי מתוחות כל כך יפה, ואני אספר לי איך האף שלי כל כך יפה. ואפילו אם אני לא מאמינה לזה כרגע, אני אבוא כל יום ואני אספר לי את זה. אני אתחיל להשחיל התודעה שלי שאני אישה יפה. אני אספר לי איך הירחיים שלי, למרות שהן אבות וגדולות, ואיך האגן שלי שמתנוסס מאחורה, וכמה הוא יפה. ואני יכולה אפילו לספר לתודעה שלי ולהגיד, אגיד לה שהאגן הרחב שלי משרת אותי בביטחה ונושא את הגוף שלי, והירחיים שלי מחזיקות את כל האנרגיה שלי ואת כל מי שאני, והיא גדולה כל כך ורחבה האנרגיה הזאת שהיא זקוקה לרגליים עבות בשר כדי לשאת אותה, וכמה זה יפה וכמה זה מתנוסס בגאון, והשדיים שלי שהם גאלה גדולים ונפולים, יש בהם שפע של חלב, ואני יודעת שזה לא קשור, ויש נשים עם שדיים קטנים שיש להם שפע של חלב, והכל בסדר. גם שם את יכולה לספר לעצמך איך הניצנים המדהימים האלה הם כמו פטריות קטנות שאיך שאת לוחצת עליהם מתפרץ מלא חלב, וכמה זה סקסי וכמה זה יפה, וזה באמת סקסי ובאמת יפה. תספרי לך את זה, תכניסי את לתודעה שלך מה יפה, אל תתני לאחרים להשפיע על התודעה שלך לאיך יופי צריך להיראות. בואו נשנה את הנרטיב הזה, בואו נשנה את הסיפור. בואי כל אחת כמו שאת, איך שאת נראית, זה לא משנה בכלל אם את אהבה, אם את הדקה, אם את גדולה, אם את קטנה. לא משנה מי את. לא משנה מה הצורת גוף שלך. תספרי לך שאת יפה. כי את יפה. בעיני עצמך, זה עניין של טעם.
אמן. אני רק חייב להגיד משהו קטן ככה לקראת סיום. אחד הדברים שאני תמיד אוהב בתהליכים שיצא ללוות גם ביחד וגם לבד, זה שתמיד את הסשן של הצילום, ואז אני אספר איזה סוד, לפעמים הייתי מדפיס כמה תמונות ותולים אותם באיזה מקום בקליניקה בפינה נסתרת, ואז מי שהייתה נכנס מתחילים והכל, ואז אומר, מה חדש בקליניקה? וכל מסתכל על זה, פתאום היא נתקלת בכמה תמונות מקצועיות שלה.
שצילמנו אותה במפגש הקודם, ועדיין לא ראתה.
בדיוק.
והם כאלה תמונות סטודיו, ופתאום היא רואה את עצמה באור אחר, והשוק הגדול שאישה חוטפת, פתאום איך היא נראית.
מה פתאום? אז לכו, תצטלמו, תצלמו את עצמכם.
וזה בלי פוטושופ.
ממש לא, נגד.
תעמדו מול מראה, תספרו לכן שאתן יפות, לכן ולכן, גם גברים. יש כל כך הרבה אישיוז לגברים סביב הנראות שלהם, והגוף שלהם, והגודל של איבר המין שלהם, והבטן שלהם, והכתפיים שלהם.
והשיער
שלהם לגמרי. כל הדבר הזה לא צריך להתקיים יותר. זה לא מה שמושך אותנו מינית. משיכה מינית בנויה מכל כך הרבה רבדים, ולישי הייתה עד לזה, ואני יכולה להגיד שברור לי ממפגשים אינסופיים עם אנשים, שהמשיכה המינית לא כלולה בנראות של הנשים או של הגברים שלהם, אלא במבט עיניים, בצחוק, בחיוך, באמון, בתקווה,
בריח, בנשימה,
במחוות,
באהבה,
באהבה, בנשימה, באכפתיות, בדיוק.
בלראות את, ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו, בין אם זה גברים ונשים, עושים הרבה עוול לעצמנו, באיך שאנחנו נראות ונראים. אז תאהבו. רות, תודה רבה.
תודה לך, לישי.
ותזכרי שאני עדיין אוהב אותך, כאילו.
אני תמיד אוהבת אותך.
להתראות בפרק הבא. אהבתן, אהבתם, שתפו, ספרו, ואם יש משהו, אפשר לכתוב.
להתראות.